תנא.
כן, אז היום המבוקש, השאיפה הוא ליצור דרך לימוד שהיא ממוזגת בשני התלמודים. רואה סוגיה, שואל מה התלמוד אומר על סוגיה מסוימת. תלמוד, יש לו שתי זרועות. יש את הזרוע הבבלית, את הזרוע הירושלמית. כמו שיעקב אבינו היה, מה היה יעקב אבינו? שתי נשים. היה לו אישה אחת בבלית, אישה אחת ירושלמית. כך כתוב בספרים, כתוב בספרים בשם של הבבלית מבחינת רחל, ירושלמית מבחינת לאה. כך כתוב. כי רחל זה עמד יתגליה, כמו שמעת פעם את המושג הזה. רחל הייתה יותר, אהבתו של יעקב רחל הייתה ברמה יותר גלויה, הייתה יותר יפה, יפה תואר, יפה תמרה, ולאה הייתה, המעלתה הייתה יותר עליונה ומחוסה, אלמא דאיתקסיא זה נקרא. ולכן גם אהבתו של יעקב ללאה הייתה, בגלוי זה היה בבחינת כשנואה לאה, זה היה לרוב מעלתה, כי הייתה מאוד מאוד עליונה. מבחינה מושרשת מבחינה מאוד עליונה. ואומרים לך המקובלים שהתלמוד הבבלי זה התלמוד יותר גלוי, ככה יותר הדבר הסברות ביותר גלויות. ותלמוד ירושלמי, שם הדברים יותר מכוסים, יותר אור יותר עליון, לכן מבחינת לאה. אז התורה יש שתי זרועות, והשאיפה שלנו כמובן ללכת לגלות את התורה בשתי הדברים האלה במקביל. לראות את ההבדלים ביניהם, את היחסים ביניהם, ולראות איך, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה בסופו של דבר. גם, כמו שאומר פה הרב קוק ביגרת, אומר פה על הגאולה ועל התמורה. כן? על הגאולה, אומר הרב קוק על הגאולה לתלמוד ירושלמי, ועל התמורה לתלמוד בבלי. ושלא, האמת שבזוהר, הרב קוק מביא את זה מהזוהר. בזוהר הגרסה טיפה שונה. הרב קוק, מה שהוא מביא פה, הוא מביא את זה לפי גרסת הגר"א. הגר"א אמר שכמה צריך לגרות, על הגאולה לתלמוד ירושלמי ועל התמורה לתלמוד בבלי. בזוהר כתוב ככה. כתוב שעל הגאולה, הפסוק זה פסוק ממגילת רות, נכון? על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף ישנה לו, נתן הרעהו, וזאת התעודה בישראל. בטח נזכרתם את הפסוק הזה כשלמדתם סוגיית חליפים. נכון, שנשאר לנו נקיים בחליפים, זה המקור, הפסוק הזה הוא המקור לקיים חליפים. אז אומר הזוהר הקדוש, אומר ככה, על הגאולה זה ימי נביאים, ועל התמורה זה תלמוד בבלי, וזאת התעודה בישראל, זה תלמוד ירושלים. ונסביר. על הגאולה זה ימי נביאים. בזמן הנביאים, באמת, הייתה ההופעה האלוקית הייתה בצורה, היה מקדש, היה נבואה, היה מלכות, היה סנהדרין, היה הופעה שלמה ישראלית. ואחר כך, אבל בתלמוד הירושלמי, זה, וזאת התעודה בישראל. מה זה תעודה? זה מלשון עדות. תעודה, מלשון עדות, נכון? אז אתה אומר תעודה זה מלשון תכלית, כן, אני מבין מה אתה אומר, זה כאילו כן, תעודה, זאת התעודה בישראל. בעצם מנסים לשמר, כמה שיותר לשמר את האורות הגבוהים, ולא לתת לעולם להשכיח אותם מאיתנו. התמורה זה תלמוד בבלי, זה תמורה, כי עם ישראל כשנמצא בגלות, הוא לא יכול לחיות לפי המושגים העליונים של תלמוד ירושלמי, ולכן צריך לתת לו תמורה. וזה התלמוד הבבלי, שהוא התמורה. אז אנחנו צריכים לראות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה מבחינת, מבחינה המקורית של ארץ ישראל, מבחינת התמורה. כן, אז אחרי כל ההקדמות האלה אפשר לדבר הרבה על הקדמות, אבל הבעיה של זמננו כרגע הוא מצומצם. אז אנחנו נעשה את כל האורות הגבוהים האלה. באופן כללי, יש איזו שאיפה מונחת, שאיפה בדרכי הלימוד של תורת ארץ ישראל, איזו מונחת איזושהי שאיפה לפתח באמת את הלימוד הזה, שמשלב וממזג את הירושלמי יחד עם הבבלי, לראות את הסוגיה בצורה שלמה ומקיפה. ולא סתם לראות גם את הירושלמי, להבין גם, לנסות לשאוף לראות איך באמת בתלמוד הירושלמי, כשאתה רואה הבדל בין התלמודים. יש להניח שההבדל הזה נובע מתוך זה שהאור של ארץ ישראל העליון מופיע כנראה בצורה כזאת, וכשיורדים לגלות אז הם מופיעים בצורה כזאת, זה הנחת יסוד. אנחנו לראות איך באמת בסוגיות רואים שההבדלים בתלמודים נובעים באמת מהבדלים בהופעת האלוקות בכל מקום. זאת השאיפה. ברוך השם רואים לזה הרבה 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 דוגמאות, ואני חושב שגם בסופו שלנו אפשר לראות את העניין הזה. אז בואו נראה. אז סוגיית המקדש המלווה, בטח דיברתם עליה הרבה. אז הסוגיה מביאה פה, קודם כל זה אמר המקדש המלווה אינה מקודשת, מלווה להוצאה ניתנה. אז מה הכוונה המקדש המלווה להוצאה ניתנה? רש"י אומר, אינה מקודשת, המלווה אינה מקודשת, אומר רש"י, אפילו ישנה בעין. מה זה בעין? אפילו שהמעות מונחים לפנינו, ואין להוציא אותם. הוא נכון, הוא הביא למעות בפיקדון, ואז מעות במלווה. ואז בעצם אין הרבה הבדל במלווה, הרי יש פה שני, התוספת מביאה שתי אופציות, או שהוא מביא לה פיקדון, או שהוא מביא לה מלווה. מה ההבדל במלווה ופיקדון? שמלווה להוצאה ניתנה. ופיקדון, הוא מביא לפיקדון, זה לא להוצאה ניתנה, הוא מביא למשהו בפיקדון, זה צריך להיות כל הזמן מונח, ובכל רגע נתון זה יכול, צריך להיות ברשותה שתוכל להחזיר את זה כל רגע נתון. לא יכול להשתמש בזה. אז אבל מה אומר שהמקדש של מלווה אינה מקודשת? למה מלווה להוצאה ניתנה? אפילו שהמעות נמצאים בעין, עדיין כמה שמלווה להוצאה ניתנה, ובעצם היא יכולה להוציא את הכסף הזה, כבר אם זה נראה הכסף שלה, אין שום הבדל בין הכסף הזה לבין שאר הכסף שיש לה בארון, ולכן בעצם היא כאילו כבר מבחינתנו הוציאה את הכסף הזה, ולכן הכסף הזה כבר אינו, ולכן הוא לא יכול לקדש אותו בכסף הזה. זה מה שאומר רב, ועל זה אומרת הגמרא הקדושה. מה אומרת הגמרא? הגמרא מביאה, דנה בזה כמה דיונים, והיא מביאה פה מייטיבי, מביאה מהתוספתא, כן, כתוב אותי פה בתא, תוספתא דקידושין פרק ג'. מה כתוב? האומר לאישה, התקדשי לי מפיקדון שיש לי בידך, והלכה ומצאת או שנגנב, או שעבד. תגידו, אין, יש פה שרון, יופי, עכשיו 11 ו-20?
11
ורבע. ורבע? איך הזמן טס? האומר אישה, תקשיב לפי גדול שיש לי בידך, הלכה ומצאת או שנגנב, או שעבד. אם נשתהר עם נושבי פרוטה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. אם הפיקדון נאבד או עבד, אז כבר הוא לא יכול לקדש את הפיקדון הזה, כי הוא כבר לא נמצא, מה הוא קדש את מה שלא קיים. אבל אם נשתהר שווה פרוטה, הוא אומר, תקשיב הפיקדון שיש לי בידך, מקודשת, כי הוא בעצם, זה כאילו נמצא ברשותו, כי הוא הביא לה לשמור לו, אז היא מקודשת. הוא במלווה, אם הוא מקדש לה במלווה שהוא הלווה לה, אף על פי שלא נשתהר ממנו שווה פרוטה, מקודשת. למה? היא מקודשת. גם אם לא נשתהר שווה פרוטה, מקודשת. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, מלווה הרי הוא, או הרי היא, כפיקדון. שמה? שמקודשת, אם הוא מקודשת במלווה.
לא, שהיא לא מקודשת, אם לא נשאר.
או, שאם נשאר שווה פרוטה, מקודשת, ואם לא נשאר, לא מקודשת. מלווה כמו פיקדון.
מה,
בואו נעשה
סתיר אותי נשאר.
למה?
אתה אומר שאף עוד בשלום נשאר
עם
שווה פרוטה מקודשת.
כן.
אז זה לא
זאת דעת, כן? רבי שמעון אומר, מלווה, כמו פיקדון, שאף ראשון נשתהר משהו מקודם. לא, שאם לא נשתהר שווה פרוטה, היא לא מקודשת. גם במלווה, אם לא נשתהר שווה פרוטה, היא לא מקודשת.
לא,
אף ראשון
נשתהר ממנו שווה פרוטה, מקודשת.
זה תנא קמא.
זה שיטה,
אוקיי. רבי שמעון אומר, מלווה כפיקדון, שאם לא נשתהר שווה פרוטה, היא לא מקודשת. רק אם נשתהר, היא מקודשת. כן? אז יש פה בעצם, ואז הגמרא אומרת, עד כאן לא פליג אלא דמר סבר מלווה אף אגב, דלא נשתהר עם הנשווה פרוטה. מה סבר נשתהר עם הנשווה פרוטה? אין והיא לא, לא. כן, אנחנו חוקים מה אם נשתהר או לא נשתהר. אבל לכולם המקדשת במלווה מקודשת. כולם מסכימים שאם המעות בעין, הוא הביא לכסף במלווה. קחי, צריכה כסף אהבה, בבקשה, קחי. והיא לקחה, והיא לא השתמשה בזה עדיין. היא לא לבטא ממנו. והיא לא השתמשה בזה עדיין. פה לכולי עלמא היא תהיה מקודשת. וזה סותר מה שהרב אמר, שהמקדש של מי ואינה מקודשת, מי ולהוצאה ניתנה. שהרב אמר שגם אם המעות בעין, כיוון שמי ולהוצאה ניתנה, מבחינתי הם כבר לא קיימים. זאת אומרת, זה כבר לא שלא בכלל. אז זה סותר. אז הגמרא אומרת, אמר לי רזה, ותסברה, המתרצת? המשמשת, מה, אתה חושב שהבית הזאת היא מתורצת? והיא בסדר, ואתה יכול להקשות ממנה? הבית הזאת יש בה שיבוש, על כורכך יש בה שיבוש, ואתם חייבים לעשות בה שיפוצים. למה זה שיבוש? היי פיקדון, איך היא דמת? היא דקביל עליה אחריות, אם מדובר פה פיקדון שהיא קיבלה עליו אחריות, זאת אומרת, מה קרה קיבלה אחריות? שאם זה יאבד, תהיה חייבת לתת לו בחזרה? אז זה כמו מלווה, היינו מלווה. היא לא קבלה עליה אחריות, אם לא קבלה עליו אחריות, היא אחי, הדתן לספר, הוא מלווה אף משאומים שאתה מנשווה פרוטה מקודשת. למה אתה מביא לי עכשיו מלווה? אתה יכול לעשות חילוק בתוך פיקדון. נפלוג וניתנה בדידה, אתה יכול לעשות חילוק בתוך פיקדון. באמת, והם אמורים שלא קבלה עליה אחריות, אבל אם קבלה עליה אחריות, אף אגב, זה לא נשאר מנשווה פרוטה מקודשת. זו ניכנס לזה, זה מה שרפה מוכיח שיש פה איזשהו סתירה פנימית ושיבוש, אלא תריץ אחי. חייבים לעשות תירוץ. ואם חייבים לעשות תירוץ, אז כבר נתרץ את זה בצורה שיתאים לשיטתנו. שמה? ובמיל ואף הפי שנשתר עם הנשווה פרוטה אינה מקודשת. לא כמו מקודשת. תנא קמא אומר, ובמיל ואף הפי שנשתר עם הנשווה פרוטה אינה מקודשת. רבי שמעון בן עזר אומר, הוא אומר, מיל והרי היא כפיקדון. כן? שמיל והרי כפיקדון, שהיא נשתר עם הנשווה פרוטה מקודשת, והיא לא מקודשת. אבל לפי תנא קמא, גם עוד בעין. ונשתה השווה פרוטה, היא לא מקודשת, למה? מלווה? להוצאה ניתנה. אז בעצם יוצא שהגמרא פה בעצם דוחה, יש את התוספת כמו שהיא לפנינו, ששם כתוב שלכולם ימאות בעין היא מקודשת. והגמרא אומרת, אי אפשר להבין ככה, חייבים להבין אחרת, תריץ ואין מאחי, ואז הגמרא אומרת שבעצם לכולם שבעצם לפי תנא קמא, אם המאות בעין, די המאות בעין, היא לא מקודשת. כשאם בן אדם סובר שכן, שכן מקודשת, היא המאות בעין. אז הגמרא פה בעצם עושה לבת עיבוד בעין, כן? ובירושלמי, מה קורה בירושלמי? הבית הזה מופיע גם בירושלמי. אתם יודעים שהבית הזה בעצם מופיע בתוספת, כמו שכתוב פה בצד אצלנו, מופיע בעצם כוכבית, תוספת פרק ג'. בהרבה הרבה מקומות, התוספתא היא הרבה פעמים מתאימה יותר לירושלמי מאשר לבבלי. כי הבבלי הרבה פעמים הוא עושה בפיתוחים בתוספתא והוא מעבד אותה לפי הבנתו בדברים. והרבה פעמים התוספתא בצורותה היא מתאימה לירושלמי. לפעמים זה לא לגמרי ככה בכל המקומות, אבל בהרבה מקומות. אז אצלנו גם, בסוגיה שלנו, הירושלמי, הכל פעמים בלי קשר למה שכתוב בתוספתא, מה שבטוח שהתוספתא מובד גם בירושלמי. אתם יודעים איך מגיעים לירושלמי? יש כמה אפשרויות איך להגיע לירושלמי. כן. אחת האפשרויות זה ללכת לארון הספרים ולפתוח את ירושלמי. ולראות. הבעיה היא להגיד סוגיה כמו שלנו. המקדש למלווה, זה מופיע באמצע סוגיות הגמרא. זה לא כאילו על המשנה, שהמשנה עובדת המקדש למלווה וכך וכך, ואז הגמרא דנה בזה. אלא זה, הגמרא התגלגלה בדרך הגלגול בסוגיות, והגיעה המקדש למלווה. מי אמר שירושלמי מדבר על זה בדיוק פה? לא בהכרח, באמת, הירושלמי מדבר על זה בכלל בפרק שני. גם הבא לי בפרק שני, כן? אז מה, כמו שאמרנו, ידידנו, איך קוראים לך?
ינון.
ינון?
כן.
השם של המשיח.
אני לא מדלת על זה.
אה? כן, יפה. אתה יודע שכתוב בגמרא מה שמו של המשיח?
אומר שילה
מלכה. מי אומר את זה כל היום? מי אומר? אמר רבי שילה, שילה שמו.
כן,
כלומר, רביאנה היא לא נשאר. נו, אז איך אתה מסביר? כל אחד אומר שהוא עצמו המשיח.
בדיוק הדור שלנו.
כן.
שזה שיעור שער
סיגן. מה, יצא שיעור שער דני?
כן.
או. שמה שלא משיח. אתה יודע, מה רע גם להסביר את זה?
כן. אם נמצא את השמות החברום
במשפח. יפה.
גם מה ההסבר?
מה?
אבל כל
העולם
אמרנו מה ההסבר?
למה? המערד מסביר. כיוון שהמשיח הוא כולל בעצם את הכל, משלים את כל העולם, מרואים את כל ההוויה, אז כל אחד רואה במשיח את משהו לאב אמונה, פוסל במומו פוסל. כן? אם אדם רואה, כל אחד שני שהוא רואה, הוא גאוותן. כן? אז כנראה שהוא גאוותן. כתוב בגמרא שמישהו היה אומר לאנשים, מישהו פעם כינה את החבר שלו, הוא אומר לו, הוא אוהבת. אז הם בדקו וראו שהוא בעצמו מזרע אבותי. אז יש בחינה כזו שאדם, אז אם זה ככה בדברים רעים, אז בדברים טובים זה טובה. אז אדם רואה במשיח את הבחינה שמקושרת עליו. ולכן כל אחד קרא למשיח בשם שמתאים לו, ככה להסביר מה רב. יש אמרה ספר שלם? כידוע, הנושא לנצח ישראל. בכל מקרה, יש לנו את היפה עיניים, כמו שאומר לנו רבינון. יש לנו את היפה עיניים בסוף הסוגיה, בסוף הגמרא, לפני הריף בדרך כלל, והוא מפנה אותנו לסוגיות המקבילות, יכול להיות לפעמים מסרת אחרת, יכול להיות לפעמים כל מיני. הוא מפנה אותנו קצת, לא מפנה, גם לפעמים קצת ככה, אומר בשני מילים. לפעמים הוא רק אומר עיין, כמו שבסוגיה של נורך אומר, עיין, ירושלמי, פרק ב' הלכה א'. אבל, ואז אתה מעיין, ואתה רואה את הדברים, מסכם לך את הדברים, זה לעומת זה, שם את ההבדל ביניהם, ומנסה להבין. אז בירושלמי, באמת, הברייתא הזאת מובנת, אני הבאתי גם ירושלמי, פרק ב' הלכה א', שם גם הדברים האלה מובאים, בעצם מובא כמו שאצלנו מובא באב אמינא כביכול, בהסבר הראשוני. בואו כתוב פה ככה. התקדשי לי לתני. התקדשי לי בפיקדון שיש לי בידך. והלכה ומצאתו שנגנב. או שעבד. אם יש לי ראשון שווה פרוטה מקודשת, נגנב ולא מקודשת. כי זה פיקדון. ובמילווה שיש לי בידך והלכה ומצאתה שנגנבה או שעבדה, אפילו לא משתהר שם שווה פרוטה מקודשת. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, מילווה כפיקדון. אם נסתר שם שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אז רואים פה, אז פה בלמודים קצור אותה, בלי שום צורך לעבד ובלי שום קושיר. אז בעצם, אם ננסה להבין את ההבדל מהתלמודים, אז פה בסוגיה שלנו זה מאוד פשוט, זה בעצם ההבדל בין הברייתא כמו שהיא מובאת בתחילת הסוגיה, לבין שאנחנו רואים שזה לא איזשהו איזה טעות שבאמת, אם הירושלמי מקבל את הברייתא כמו שהיא, כנראה שהירושלמי מסתדר איתה כמו שהיא, בלי צורך לעשות פה שינויים. אבל הבבלי לא מסתדר איתה כמו שהיא, היא לא מתאימה שאתה שואל בבלי כמו שהיא, ולכן צריך לעשות פה תירוץ, כמו שאומר הרב, תריץ ועם האחי. אז מה ההבדל? אז ראינו שלפי הברייתא בירושלמי, כמו שהיא מובדת בתחילת סוגיה לבבלי, בעצם לכולי אלמא, כמו שהגמרא בעצמה אומרת, לכולי אלמא, אם המאות נמצאות בעין, היא והוא מקדש לה בעין מקודשת, אם הוא מלווה לה כסף. והמאות היא לא הוציא אותה עדיין, מונחים אותה בארון. זה לכולי אלמא היא מקודשת. כי המאות עדיין, המאות שלו עדיין נמצאים. הוא הביא לה מאות. והם נמצאים, אז הוא עכשיו מקדש את המאות האלה. אם היא הוציאה אותם, אז באמת המאות האלה הפכו להיות מאות וירטואליים, לא יודע מה, אז כבר הכסף הזה נאבד. אמנם היא חייבת לו כסף אחר, אבל הכסף הזה נאבד. כבר עבר מן העולם, נגיד ככה, ולכן לא תהיה מקודש. אבל אם, לפי שצת, חבשים לנו לזה. אבל אם המאות נמצאות בעין, לכולם המקודשת. ומה אתה בבלי? שהוא בא ואומר שלא. לכולם עם המאות, אפילו שהן נמצאות בעין, אפילו שהמאות נמצאות לפנינו, אצלה בארון, מונחות כמו שהן באותו צרור, אפילו שזה ככה, היא לא מקודשת כי מילווה להוצאה נתנה. ברגע שנתת לה את המאות, באותו רגע, אין לי הבדל אם להוציא אותם כבר או לא הוציא אותם כבר, הפקטב הזה הוא כבר שאלה לחלוטין, הוא כבר לא שאלה אליך בכלל. כן? ואתה ירושלמי שאומר שכל עוד לא הוציא את הכסף, הכסף הזה עדיין הוא שלך. כמו בפיקדון. אז זה מובן ההבדל?
כן.
בוא נגיד את זה עוד פעם. מה אתה אומר?
אני אשמח
על מה. או, אני מוהב. ככה. בעצם, קודם כל יש לנו את הנושא של פיקדון. פיקדון, אם הוא מביא לה כסף בפיקדון, היא צריכה כאובה לשים את זה בצד, לא משתמשת. ואם זה נאבד לה, ונשאר שווה פרוטה, אז היא מקודשת, כי המעות האלה שלי, למי שקיבלה ממנו כסף בפיקדון, שמה את זה במדף של המצב, כאן, במדף. של מי הכסף הזה? שלו. לא שלה. היא רק שומרת עליו. אבל זה כסף שלו, מה? אבל זה קשה. זה פיקדון. לכן, אני אחר כך אומר, התקדשי לי בכסף הזה, אני הולך לבדוק אם יש פה שווה פרוטה או אין פה שווה פרוטה. אם נאבד, יש פה שווה פרוטה, מקודשת. מה קורה אם עובד הכסף במילווה? היא צריכה, תשמע, אני רוצה לקנות דירה. עוד מעט, אני מתחתנת, אני רוצה לקנות דירה. אז אני מלווה לה כסף. אז לוקחה את הכסף, שמה אותו בצד, במדף, כאן, אתה רואה את הכסף? מונח כאן. והיא שומעת אותו, איך אתה צריכה, זה הרבה. לא, דירה צריכה הרבה כסף, לא מספיק הכסף שהוא הביא לה. והדאחי ואחי, הוא בא והוא רואה שהוא הולך לקנות כזאת דירה יפה, הוא אומר, כדאי לי להיות בעלה. ולכן הוא בא ואומר לה, הרי את מקודשת לי בכסף שלבאת לך. האם היא מקודשת או לא מקודשת? של מי הכסף הזה? הבבלי אומר, ברגע שאתה אמרת לה, אני מלווה לך כסף, היא לקחה את הכסף ביד שלה, באותו רגע הכסף הזה הוא כסף שלה לחלוטין. הכסף הוא כבר לא שלך. לכן עכשיו אתה בא ואומר לה, תקדשי לי בכסף הזה. זה לא כמה, אתה יכול להגיד לי, אישה, תקדשי לי בכסף שלך. זה לא שלא מקודשת. זה מה שהרב אומר. מקדשת מי ואינה מקודשת, מי ולהוצאה ניתנה. ולכן היה קשה לנו מהברייתא, אז עשינו בברייתא הסברנו, עשינו הגעה בברייתא. אמרנו שתנא קמא כתוב שאם, בקיצור, עשינו הגעה בברייתא. זה מה שאומר התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי בא ואומר שכל המחלוקת בין רבי אליעזר שמעון בן עזרא ותנא קמא זה בשאלה מה קורה כשהכסף כבר לא נמצא על המדף. שאז, אם הכסף כבר לא נמצא על המדף, היא כבר השתמשה בו, כבר הביא אותו למוכר, לא יודע מה עשתה איתו. והוא אומר, התקדשי לי בכסף הזה. פה תנא קמא יגיד מה? מקודשת. גם כן חידוש גדול, אבל זה לא עניין לנו כרגע. ורבי שמעון בן עזרא אומר, לא, היא לא מקודשת בגלל שהכסף לא נמצא עליה. אבל אם הכסף מונח על המדף, עדיין היא לא השתמשה בו, פה ברור ש... מקודשת, יש לו מי הכסף הזה? זה מי הכסף הזה?
שלו.
זה היה מה שאומר הבבלי. וירושלמי אומר שזה שלו. וירושלמי אומר, היא מקודשת. כן? כי הכסף, הוא אומר, למה אתה רואה את זה שלה? אני הבאתי לכסף הזה קשה, הבאתי אותו, אני לא הייתי לבוא להם, זה כסף שלי. הבבלי אומר, אם המאות נמצאות, הירושלמי אומר, אם המאות נמצאות בעין, היא מקודשת. כי זה כסף שלו. אז בעצם יש פה מחלוקת. אני אנסה להגיד את המחלוקת, מה המחלוקת? קודם כל, מה, אתה רוצה לשאול שאלה או להגיד? אז שנייה, רק רוצה להגיד את השאלה. השאלה היא, באיזה מקרה מחלוקת ומה כל אחד אומר, כן? מה אתם אומרים? רגע, רוצה להגיד, ידידים, החייל.
לא חייל,
עכשיו,
חולקים במקרה שהמעות, כאילו שהמעות לפניה.
כן, שהוא הלווה את הכסף והמעות נמצאות לפניה, ואז מה השאלה, מה הם חולקים, מה כל אחד אומר?
האם מקודשת או לא מקודשת?
הבבלי אומר שהיא לא מקודשת, כי...
כי זה לא
חייתה,
וזה כבר שלה.
כי זה כבר מאוד שלו, מאוד שלה. ירושלים אומר שהיא...
מקודשת.
מקודשת, כי... זה שלו. מה? המחלוקת ביניהם, מה קורה? זה לא נמצא כבר בהם. אם כבר השתמשה בכסף...
עוד יותר קיצוני.
נכון? לא יותר קיצוני. אין לכם פרוטושים, נכון?
יש לה נפתלי,
בקיצור, זה המחלוקת ביניהם. אז ננסה להבין את המחלוקת. אני חושב שאפשר להבין את המחלוקת, זה נראה לי מחלוקת מאוד מאוד עמוקה. תגידי שהגמרא אומר, כן. אתה קוראים לך?
אריאל.
אריאל, וגם שם של בית המקדש. לא המשיח.
אפשר לומר
את המשיח, אפשר
לחבר
את זה שם.
כן.
הם
חולקים, כאילו,
הירושלמי והרבבי, באותו ברייתא,
כאילו,
באותו שאלה. איך זה יכול להיות? אני אוהב את השאלה הזאת, אין יום 39 שאלה. אתה אומר, כאילו, אותו ברייתא. אז מה, אז כאילו, אז מה כתוב בברייתא? ככה או ככה? זה מה שאתה שואל, נכון? אני אוהב את השאלה. תודה שאתה שואל, מה? רגע, מה?
אני חושב שכאילו התשובה לשאלה הזאת זה, נראה לי.
בוא נראה לך תשובה, אתה שומע?
נראה לי, כאילו, בהקשר גם לפסקה של הרב קוק, שזה קשור לארץ ישראל. לא?
אז מה בעצם אתה אומר?
בגלל שהירושלמי נמצא
בארץ... הוא אומר ככה, מה, הרי נגיד איזה חכם אמר אותה, קראו לו נגיד רבי יעקב. בסדר. מה רבי יעקב אמר? ככה או ככה? זה בעצם מה שאריאל שואל.
תלוי אם זה בארץ ישראל או בבבל, בבבל כנראה.
מה הוא אמר? המילים, אני שם במקלט, הנה. שם את זה רבי יעקב. מה הוא אמר? ככה או ככה?
התשובה
זה טובים השתיים מן האחד.
אם
מפרשים
את
זה יותר כקבבלי, אז זה קבבלי. אם מפרשים את זה יותר כאלה שם, זה כאלה שם.
כן,
אבל
מה המילים שהוא אמר? נו, קבבלי.
קבבלי
היה...
קבבלי עכשיו טועה. אבל זה משנה לגמרי את ההלכה בסופו של דבר.
אז תראה, אנחנו, הרב אומר, אין לך פה כתבי הרב, רק יש לכם פה שולחן
ערוך.
כל
הספר
הרב. לא, יש לי גם. זה הערב של האווירה. בקיצור, הרב אומר בעדר היקר, בעמוד למתת, אומר שם שכנגד ביקורת המקרא. פה אתה גם באים להגיד, או ביקורת התלמוד, ביקורת החדשה כנגד התורה שבעל פה וכו'. זאת אומרת, הרב, מה שאנחנו... התוקף של התורה, של הגמרא, לתוך העניין, הוא לא שהאבאי היה אדם גדול, או כל התנאי החכמים, ודאי שהם היו גדולים, וזה, אתה צריך להגיד, אבל זה לא התוקף. מה התוקף? מתוקף מה אנחנו קיבלנו לעצמנו, אנחנו מחויבים בכל מה שאומרת הגמרא? מתוקף קבלת האומה. קבלת האומה. לדורי דורות. יש האומה קיבלה. אז זה התוקף של הדברים. אחר כך אומרת, נכון, אז... לכן, אל תבוא ותגיד לי, איך אתה אומר, אתה סומך על אביי, כי יש איזה סיפור שאיזה חכם אחד היה לו יצר הרע, כן, לא יודע מה, עליו אתה סומך? הרי לך אין יצר, כן, רק לא יש יצר. אז לא, זה לא משנה, בלי קשר לדיון הזה, איך אנחנו מבינים את הסיפור לתוך רע או משהו כזה, אנחנו לא באים, לא מתוך קדושותיו של חז"ל, זה לא המקור, זה די קיים, זה קדושים ועליונים, אבל המקור הוא קבלת האומה, זה מחייב אותך בכל מקרה. עם ישראל זה דבר קדוש, זה מחייב אותך. אז זה היה שעם ישראל קיבל את הדברים. מה זה כתוב עינינו? זה קשור שאני לא שואל את עצמי בכלל את השאלה הזאת. נגיד, יש רבי יוחנן. מה רבי יוחנן? כמה כך. וזה מופיע מירושלמי בצורה אחת ובא לי בצורה אחרת. כן? ויש הרבה דברים כאלה. אז מה, אני לא שואל את עצמי מה אמר רבי יוחנן. אני יכול להיות שגם רבי יוחנן אמר לא ככה ולא ככה. אבל הוא אמר זה משהו. וזה כמו שאני חשמת אבל אומרים, הרב דני אמר שככה וככה. הוא אומר לו, מה פתאום? ככה, אז יכול להיות. מתווכחים. כי הרב אמר לזה משהו. אבל כל אחד מקבל את זה בכלים שלו. וזה כל אחד עם הכלים שלו. לכן, זה לא משנה, באוניברסיטה ילמדו ויחקרו איזה סוודר הוא לבש ואיזה צבע, וגם מה המילים שהוא הוציא מהפה. ואותו דבר, כי אם אתה עושה, אני לא יכול להיות מסכים לחקר העובדות. זה מי שלומד היסטוריה, שלימד חקר העובדות. אנחנו בתורה לא לומדים לא חקר העובדות, לומדים את מה התורה אומרת, מה עם ישראל בעצם אומר. לכן מבחינתי, הבבלי אומר שזה הברייתא וירושלמי אומר שזה הברייתא, אבל אפילו זה יותר קיצוני. פה אני יכול להגיד לו איזה שתי ברייתות, יכול להגיד לכם צורה הכי פשוטה, איזה שתי ברייתות. אבל, ונגיד אומר לך, רבי יוחנן אומר ככה, ופה זה ככה, פה זה הפוך, כי אנחנו לא מבינים כרגע מה רבי יוחנן אמר, זה לא השאלה, זה לא נקודה. נקודה היא מה עם ישראל חושב שרבי יוחנן אמר, ואם עם ישראל החליט שזה מה שרבי יוחנן אמר, אז זה מבחינתנו התורה. התורה היא שרבי יוחנן אומר ככה וככה. אנחנו לא מבינים את העובדות, לא מבינים מה עם ישראל קיבל. לכן, אנחנו לא, אני לא מתעסק בשאלה מה בדיוק היו העובדות ואיזה הבל, איזה מילים, איזה הבל פה. יצא מפיו, אלא מה אתה רואה? בסופו של דבר יש פה דברים, אתה רואה בצורה ברורה, בהרבה מקומות שהתלמוד הבבלי לוקח ברייתות ומכניס אותם לכלים שלו. וכך ראוי, כי כשעם ישראל נמצא בגלות, אז התורה צריכה להיות מתאימה איך לרומם את עם ישראל כשהוא בגלות. ולכן זה דבר שהוא
באמת... אז צריך עכשיו לשנות את זה,
לפי מה שאתה... מה?
עכשיו צריך לשנות את זה, לקחת הבבלי ולשנות את זה
לכלים של ישראל.
בבלי דבר... כי אנחנו כבר לא בגלות,
משמע
שאנחנו צריכים לשנות את זה.
על...
בעיקר עוד לגאולה, ואנחנו ברמה יותר
גבוהה. אנחנו בהתחלה, אנחנו כאילו בשלבים, קימה, זאת אומרת, אנחנו... המשיח, עוד לא, אני לא יודע עדיין, המשיח נראה לי עדיין לא הגיע, עד כמה שידוע לי. לא הגיע עדיין המשיח, לא נבנה לבית המקדש, לצערי. לכן אנחנו...
יש לנו... שבנה בית המקדש זה כבר יהיה בסיס, זה כבר יש על בטוח כבר יהיה ספרים.
ועל בית, אנחנו לא יכולים לעשות שינויים. אנחנו יכולים רק בתוך העולם שלנו לעשות דגשים, צעדים, קטנים, אנחנו נגיד, אנחנו אומרים בואו נלמד גם ירושלמי, זה לא איזה שינוי, זה שדרוג, אנחנו יכולים לשדרג, אנחנו לא עושים שינויים, איפה מישהו
אחר. למה? אבל הנה, אמרת לפני שנייה, הבבלי עשה שינויים, בשביל לעשות את זה לחזק את האומה בגלות.
אנחנו, אין לנו כוח, אנחנו לא, אין לנו כוח, כמו חז"ל, אנחנו לא משווים את עצמנו לחז"ל, חז"ל, זה היה להם
דעה. דור הגאולה.
אתה יודע מה, אתה עושה שמיים? אני מרגיש שאני חלש בשביל זה. אני לא יכול, אני מרגיש שאני רק בתוך הקונצנזוס התורני, אני יכול ככה לנסות, ככה למשוך לכל מיני כיוונים. אני לא חושב שמישהו, כמו שאנשים אומרים, לך תבנה את בית המקדש. אני לא יכול לבנות בית המקדש, כאילו, אני לא יכול, אני, ישי ועצמן, לא יכול לבנות בית המקדש. אם אתה יכול, לך תבנה. אז לכן, אבל אני כן יכול לעשות הרבה דברים. זה גם אתה. יכול לעשות הרבה דברים. בתוך העולם, כאילו בלי, כי לפעמים האמירה הזאת שאתה אומר, היא בעצם בסופו של דבר עושה את ההפך. כי אם אתה אומר, למשל אתה אומר, אם אתה אומר ש... הנה, זה הירושלמי. אם אתה אומר שהירושלמי זה רציני, זה טוב, אז ירושלמי. ואם אני לא מצליח לעשות את השינוי שאתה מדבר עליו, ולפסוק על החג מירושלמי, ולהחליף את כל הבבלי בגניזה, או לא בגניזה, ככה פה, ככה בשמאל למטה, ככה בקצה, ושים פה ירושלמי, ואם אני לא מצליח בזה, אז אני לא אעשה כלום. ואני לא אצליח בזה. ולכן אני לא אעשה כלום. ככה אני יכול לפתור את עצמי. מי שנגיד בא, אני אומר למישהו, שמע, בוא תראה על ירושלמי, זה חשוב, זה ירושלמי. אני אגיד, אה, בטח. בוא נלך על כל הקופה. אם לא על כל הקופה, אז אני לא הולך כלום. אז זה לא שדבר, יצא שרדנו בהפסדנו. אנחנו, כל דבר גדול, כמו שהירושלמי אומר, זה יודע שזה כמעה כמעה, זה אמירה ירושלמית. דבר גדול צריך לבוא בשלבים, למטה למעלה, בעדינות. לכן אנחנו עושים, משתדלים, לעשות דברים בעדינות. ובסופו של דבר, זה הדרך, דרך המלך, דרך הקימה, קימה, כמו שהרב קוק אומר, וזה איגרת נפלאה. זאת אומרת, לא חלישותו, מה שאנחנו אומרים שגאולתנו היא קימה, קימה, כי אם גבורת גבורות, וכולי, איגרת נפלאה, איגרת אף שינו מגיעים. בקיצור, לכן אנחנו עושים צעדים קטנים בדרך גדולה. נראה לי ככה. בכל מקרה, איננו, אז יש פה הבדל. אז יש פה הבדל, אנחנו נחזור למראות שלנו. למרות ואין, עד כך. יש גמרא, יש לנו 5 דקות, נכון? יש גמרא במסכת בבא מציע, שאומרת שאדם, אם אדם חלילה גזל ממישהו, והבעלים לא התייאשו, אז עכשיו החפץ נמצא ביד הגזלן. של מי החפץ? אדם גזל חפץ, הבעלים לא התייאשו.
של הבעלים.
של הבעלים, אז עכשיו החפץ נמצא ביד הגזלן, והוא של הבעלים, נכון? או, רגע שנייה, אז של מי החפץ?
מתייאשים.
הבעלים לא התייאשו.
לא
התייאש. לא, בעיקרון לא. אם אתה תיקח מהגזלן, זה שינוי רשות. אבל ככה כמו אומרת, אמר רבי יוחנן, גזל ולא מתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. אף אחד מהם לא יכול להקדיש את החפץ, כי אף אחד הוא לא בעלים מלא על החפץ. הבעלים לא יכולים להקדיש, כי אומנם זה שלהם, אבל זה לא ברשותם, יפה. והגזלן לא יכול להקדיש, אז ברשותו, אבל זה לא שלו. זאת אומרת, רואים שהבעלות השלמה, יש לה שני צדדים. יש את הבעלות, זה שלך, ויש, זה ברשותך. שלך זה כאילו משהו יותר, יותר ככה פנימי, שזה שייך לך. אבל ברשותך זה מי בפועל שולט, מי בפועל שולט על החפץ, מי בפועל יכול לעשות משהו בידו עם החפץ, שולט בפועל בחפץ. זה יותר בפועל וזה יותר ככה בשורש הדברים. אז רואים פה שהבעלות השלמה, יש לה שני מרכיבים, יש לה את המרכיב העצמי, העצם השייכות, בעלות, שלו, ויש לה מה שפשוטו, את היכולת בפועל לשלוט בדברים. אז אנחנו עכשיו נחזור לכסף שמונח לנו פה על המדף, שהבעלים הביא אותו לאישה במלווה, והאישה עדיין לא הוציא אותו, לא השתמשה בו עדיין. אז באמת, מבחינת הברשותו...
זה לא ברשותה.
מה?
זה לא ברשותה.
זה ברשותה, נכון? זה ברשותה. זאת אומרת, היא יכולה לעשות בכסף הזה מה שהיא רוצה. אבל היא לא עשתה את מה שהיא רוצה, אבל היא יכולה לעשות בזה מה שהיא רוצה. ו... אז נראה ככה, זה בא בבלי ואומר. עכשיו, הכסף הזה, האם הוא נתן את הכסף הזה? אם אני בא ואומר לך, שמע, זה כסף שלי, אבל אני שם אותי בינתיים פה. של מי הכסף הזה? שלי, אני יכול לשאול אני אומר לך, שמע, אני רוצה לקדש את האישה בכסף הזה? אין שום בעיה. עכשיו, הוא... האם הוא נתן את הכסף הזה? קחי! שיהיה לך כסף, זה שלך. נתן לה את זה או לא נתן לה את זה? לא נתן לה. אז הוא לא נתן לה כסף. באותו רגע שהוא לוקח את הכסף, היא משתעבדת לו. הוא לא נתן לה את הכסף. הכסף הזה שלו. אלא מה? מבחינה מעשית, יש לה שלטון מאוד חזק על הכסף הזה. היא יכולה לעשות בו מה שהיא רוצה. כן? לכן, הייתי אומר, מבחינת השלו, הכסף הזה עדיין מוגדר כשלו. לפחות ככה אומר הירושלמי. הירושלמי בא ואומר, נכון שבפועל היא יכולה עכשיו לעשות בכסף הזה מה שהיא רוצה, אבל השלטון המעשי לא מקהה את השייכות הפנימית של הדברים, העצמית של הדברים, כן? לכן אומר הירושלמי, זה שלא, נקודה. הוא לא נתן לה את זה, מה אתה רוצה? לכן כל הכסף בעין, זה שהיא יכולה מבחינה מעשית עכשיו כרגע, זה שמבחינה מעשית נמצא אצלה, והיא יכולה לעשות בזה מה שהיא רוצה, כאילו זה כמו כל כסף אחר שלה, זה לא מקהה את הנקודה הפנימית של השייכות הפנימית של הכסף הזה. זה מה שהייתי אומר הירושלמי. בא בבלי, הוא אומר, לא, לא, לא. כיוון שפה, מבחינה מעשית, הכסף הזה הוא בדיוק כמו כל השם כשאר הכסף שלה. מבחינה מעשית, הכסף הזה הוא שלה. היא יכולה לעשות במה שהיא רוצה, כמו כל, כמו כל הכסף שלה. נכון, באופן, כרגע, אם יש לא השתמשה בו עדיין, אז מה? אז ההסתכלות המעשית על הדברים, השלטונית בפועל, היא זאת שבעצם קובעת ומגדירה שהכסף הזה הוא שלה. זאת אומרת, בגלל זה שיש לה יכולת שלטון מעשית על הדבר הזה, לכן בא בבלי ואומר, זה שלה. מגדיר את זה כמו כסף שלה, מגדיר על איזה מוביל את הכסף הזה, לגמרי במתנה, כביכול במתנה, תמורת שהיא בעתיד תיתן לו על זה. כן, מה אתה אומר?
מה
העניין
אבל שלה ברשותו,
אופן?
פה כאילו זה... אפילו אם הכסף שנמצא ברשותה, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, נראה
ככה. תלוי, לפי מי? אני אומר, יש, לגבי החפץ יש בעלות יותר עצמית, ויש בעלות שנמשכת מתוך המושגים המעשית, מי שולט בחפץ. כן, זה בעצם מה שראינו משם. זאת אומרת, הבבלי, הוא לקח את הבעלות המעשית, מי כרגע שולט בחפץ הזה. והוא אמר, על פי זה אני מגדיר את הבעלות. כיוון שבאופן מעשי, היא שולטת על הדבר הזה, והכסף הזה בדיוק כמו כל הכסף אחר שלה, מבחינה מעשית, לכן אני בא ומגדיר שהכסף הזה הוא שלה לחלוטין. והוא לא יכול לקדש אותה בכסף הזה, כי זה כסף שלה. הירושלמי, כיוון שהוא רואה בשייכות הפנימית, השורשית, הוא רואה אותה יותר דומיננטית. לכן זה שכרגע היא יכולה, מבחינה מעשית, לשלוט בחבר, לעשות את זה כמו משהו, כמו כשלה, זה לא מכה את השייכות, הכסף הזה עדיין שלו, הרי באמת הוא לא נתן את הכסף הזה. עכשיו, הליבה דאמת, אני ככה, הוא לא נתן את הכסף הזה במתנה, זה כסף שלו. אלא שהוא נתן לה שהיא יכולה לעשות בו כשלה. אז הבבלי לקח, כיוון שהוא אמר, אתה יכול לעשות בזה כשלה, אז בא הבבלי והגדיר שזה, זה כרגע הופך להיות שלה, לגמרי. זאת אומרת, השלטון המעשי הוא בעצם מאוד דומיננטי בבבלי, והוא מגדיר את השייכות בסוף השלטון. לכן גם אם עוד בעין, כיוון שיש לו את היכולת שלטון בפועל הדבר, זה הופך להיות שלה. ולעומת הירושלמי, שם השייכות הפנימית היא מאוד דומיננטית, ולכן זה שבפועל כרגע זה מבחינה מעשית זה כמו כל הכסף אחר שלה, עדיין זה לא מפר את השייכות של הכסף הזה שייך לו, וכל עוד לא הוציא את הכסף, אז זה הכסף שלו. בעצם זה כמו פיקדו. אז זה דוגמה קטנה.
מה?
לא, זה לכולה. יש לנו שיטה של תנקמה, אתה מבבק, יש לי ראשון את תנקמה. תנקמה אומר שגם אם היא יוציאה את הכסף, היא מקודשת.
זהו,
זה כן. אז זה סיפור אופני עצמי. אז אני אמר לפעול לגרונה. אני עצמי גם דיונים זה עם... זה סוגיה אופני עצמה. מה, מה אתה אומר?
אבל לגבי
ה... אבל זה סוגיה אחרת. שתי סוגיות שונות.
לגבי השיפוץ הזה שהגמרא עשתה, איך אפשר כאילו להסביר אותו, כאילו זה...
הגמרא התאימה את התורה לעם ישראל, כפי שראוי, המציאות של גלות. כן? הקדוש ברוך הוא... כן, זה רצון השם, ודאי. טוב, אז זו הייתה דוגמה קטנה לדברים גדולים. בעזרת השם, הולכים ומתפתחים בעניין, יחד איתכם. תודה רבה.